יום שני לפרשיות אחרי קדושים.
אנחנו למדנו עד כאן את הסדר עבודה של כהן גדול ביום כיפור. ופירטנו את כל הסדר איך הוא עושה, את הקורבנות שמקריב, ועכשיו אנחנו נמצאים בסיום של העבודות של הכהן גדול, מה הוא עושה עם הקורבנות. אומר לנו התורה פסוק חפי, ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. אומר רש"י, ואת חלב החטאת, מה הכוונה? הימורי פר ושעיר. כשכתוב בתורה חלב, אז אל תחשוב שזה רק החלב. אנחנו הרי למדנו בהרחבה, כשדיברנו בתחילת ויקרא, על כל הדברים, החלקים שצריך להעלות אותם על המזבח. אז חלב זה שם כללי, אבל זה כולל בתוכו חלק מן הכבד, והיותרת, וכל האריכות. אז זה כתוב בקצרה חלב, אומר רש"י, זה אימורי פר, אימורי זה כל מה שנאמר בתורה שצריך לעלות על המזבח מהפר ומהשעיר. יקטיר המזבחה, על איזה מזבח הוא מקטיר את זה? המזבח החיצון. דאילו בפנימי כתיב, למזבח הפנימי למדנו כבר בספר שמות, כתוב שם לא תעלו עליו כתורת זרה ועולה ומנחה. על המזבח הפנימי אסור להכניס לא כתורת זרה ואפילו לא קורבנות. הדבר היחיד שמותר שם זה רק הקטורת, שהכהן גדול מצווה לעשות את זה בסדר שהוא מצווה לעשות. אבל במזבח החיצון זה המקום ששם מקטירים את האימורים של הקורבנות.
סליחה, בפנימי,
פסוק חבב, והמשלח את השעיר לעזאזל יחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. זה אותו אחד שיצא עם השעיר, אז זה גורם לו תומה שהוא צריך לטבול במקווה לאחר מכן. פסוק חב זין, ואת פער החטאת ואת צעיר החטאת אשר הובא את דמם לחפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. ולמדנו כבר כמה וכמה פעמים שיש חטאת פנימית ויש חטאת חיצונה. חטאת פנימית פירושו שהאדם שלה נזרק בפנים בפנים, חטאת חיצונה פירושו שהדם שלה הוא על המזבח החיצון. פה על הפר החטאת ושעיר החטאת של יום כיפור, הרי איפה זרק כל כהן את הדם? למדנו בהרחבה וקודם בשיעורים הקודמים שהוא זורק את הדם בפנים, כן, חלק בתוך קודש הקודשים, חלק מחוץ לקודש הקודשים. זה נקרא שהדם הוא מזה אותו וחלק על ארבע קרנות המזבח ומלמעלה, למדנו בהרחבה. זה נקרא פר חטאת פנימית. כל חטאת פנימית, כל חטאת שהדם שלה נזרק בפנים, את הבשר של החטאת הזה שורפים מחוץ למחנה. פסוק חפזיין רש"י, אשר הובא את דמם, הפסוק היה כתוב אשר הובא את דמם, אז רש"י ממשיך, איפה הוא הובא את דמם? להיכל ולפני ולפנים. באנו הרי שארבע פעמים הוא מזה, כן? פעמיים בפנים ופעמיים בחוץ. בכל מקרה שניהם נקראים בחלק הפנימי, לכן זה נקרא חטאת פנימית. פסוק חפחת, והשורף אותם יחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. מתי כל זה נעשה? כל האריכות הזו אנחנו יודעים שזה ביום כיפור, אבל איפה כתוב בתורה עד פה שהיה ביום כיפור? כתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש, וזה האריכות. אבל מתי זה? עכשיו בא הפסוק ואומר כל מה שלמדנו עד פה, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם וכל מלאכת לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. פסוק למד א', שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם, חוקת עולם. פסוק למד ב', וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבת בגדי הקודש. אתם זוכרים שהזכרנו בשיעור קודשים קודמים שהיו שתי קבוצות בכהנים, היו כהנים של בית ראשון והיו כהנים של בית שני. מה ההבדל? כהנים של בית ראשון היו דומים לארון הכהן שעברו המשיכה, משיכה בשמן. בית שני כבר לא היה שמן, אז מי מינה אותם? במה הם, איך הם נהיו כהנים גדולים? בעצם הדבר שהם לבשו את בגדי הכהונה, זה היה המינוי שלהם. שני הסוגים הללו מפורטים פה בפסוק. כי כתוב, יש כהן אשר ימשך אותו, ויש כהן אשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו. זה שני הסוגים של הכהנים, כמו שנראה מה רשי יפרט את זה. חיפר הכהן אשר ימשך וגומר, אומר רשי, כפרה זו של יום הכיפורים אינה קשרה אלא בכהן גדול. זאת אומרת, לא יכול כהן רגיל לעשות את העבודה הזו, רק כהן אשר ימשך, דיינו כהן גדול. לפי, למה התורה צריכה להגיד בכלל את פסוק למדבד? הרי אמרנו כבר קודם, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ופירטנו את כל התהליך. למה צריך לכתוב את זה, העניין הזה שחיפר הכהן אשר ימשך אותו? אומר רשי, לפי שנאמרה כל הפרשה באהרון, הוא צריך לומר בכהן גדול הבא אחריו שיהיה כמוהו. שלא תחשוב שההלכה הזו נאמרה על אהרון הכהן, ואילו בנו של אהרון, או בן בנו, או כמה דורות לאחר מכן, אולי אין להם את כל הסדר הזה. אומרת התורה בפסוק למדבט, כל הכהנים שימשך אותו, שהם נמשכו בשמן המשחה, עוברים את כל הסדר שאמרנו כאן. ואשר ימלא את ידו, מה התוספת של ההגדרה החדשה הזו, בנוסף להגדרה של ימשך אותו, אומר רשי, אין לי אלא משוח בשמן המשחה. קודם, מהביטוי אשר ימשך אותו למדנו שכהן, שנמשך בשמן המשחה, עובר את כל התהליך הזה של עבודת הכהנים ביום כיפור. מרובה בגדים מניין, מאיפה אנחנו יודעים שכהן שלא משכו אותו בשמן המשחה? אלא מה מינה אותו לכהן גדול, לבישת הבגדים, מאיפה יודעים שגם הוא צריך לעשות את כל הסדר עבודה הזה, תלמוד לומר, ואשר ימלא את ידו וגומר. והם, מי הם כל הכהנים שלא היה להם משיכת שמן? כל הכהנים גדולים שעמדו מיושיהו ואילך, שבימיו נגנזה צלוחית של שמן המשחה, כמו שכבר סיפרנו בימים קדמים. לכהן תחת אביו, האם כל כהן גדול חייב להיות דווקא בן של כהן קודם? ואם לכהן הקודם לא היה בן, או שהיה בן שהוא לא מתאים, אז מה? לא, הרי לא מחייב להיות המציאות שהוא יהיה בן אחר בן. אומר רש"י, מה התורה אומרת תחת אביו? ללמד שאם בנו ממלא את מקומו, הוא קודם לכל אדם. אז אם יש לנו אדם אחר יותר מתאים, תמנה אותו, אבל אם יש כהן גדול, בן, והוא גם בן של כהן גדול, והוא גם הוא מתאים, קודם. אז הוא קודם למינוי לכל אדם אחר. פסוק למד גימל, וחיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח יחפר, ועל הכהנים, ועל כל המקהל יחפר. כל הפירוט הזה כבר למדנו בימים בשיעורים של הימים הקודמים, את כל התהליך שמפורט באופן הכפרה לגבי הכהן גדול. פסוק למד דלת, זה הפסוק האחרון של שיעור של יום שלישי, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. מי עשה את כאשר אהרון? אומר רש"י, ויעש כאשר ציווה השם וגומר. כשהגיע יום הכיפורים, הרי מתי נאמר לו כל הפרשה הזו? בתחילת הדברים אמרנו, ויהי אחרי מות שני בני אהרון. מתי זה היה? ביום השמיני למילואים. מתי היה יום השמיני למילואים? איזה תאריך בשנה? ראש חודש ניסן. כן? אז ראש חודש ניסן אמר לו, מה לעשות בעוד חצי שנה ביום כיפור? אז זה אומר, כשהגיע יום הכיפורים, עשה כסדר הזה. מה זה כסדר הזה? אם אתם זוכרים, הרי למדנו שרשי אמר שהדברים שכתובים בפסוק הם לא הסדר ה-100%, כי יש לנו פסוק אחד שנכתב לא במקום, והסדר הוא קצת שונה. אז הוא אומר, עסק הסדר הזה, כמו הסדר שצריך להיות, לא כמו שהוא שמע מילה במילה, אלא כמו שהוא הבין דבר מתוך דבר, איך צריך לעשות. ולהגיד שבחו של אהרון, שלא היה לובשן לגדולתו, אלא כמקיים, זהירת המלך. פה מתחיל ציווי, שלא קשור למה שלמדנו עד פה, של עבודת כהן גדול ביום כיפור, אלא פה יש, בפסוקים של השיעור הזה, הנושא הוא נושא אחד פשוט. אדם שהקדיש קורבן לבית המקדש. יש לו בהמה, זה קורבן. איפה צריך לעלות את זה? לבית המקדש. יחליט הבן אדם הזה שאין לו כוח לעלות לבית המקדש, הוא רוצה לשחוט את הבהמה הזו אצלו בחצר. לשם השם, אומרים לו בשום פנים ואופן, אדם ששופך דם של בהמה, אדם שלוקח בהמה שהיא קדושה לקורבן, והוא מקריב אותה מחוץ לבית המקדש, חייב קרת. אז זה נראית על השונות של התורה, עם רש"י מבפנים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, עכשיו, אם אנחנו קוראים רק את פסוק ג', אנחנו יכולים להבין שסתם מדובר בן אדם שרוצה לשחוט שור. מה הבעיה לשחוט שור? שזה בעיה בשחיטת שור?
הוא רוצה
לאכול את זה לקורבן. אבל זה לא כתוב בפסוק ג'. אז לכן מיד רש"י מתעכב ומצטט לנו מילה מפסוק ד' שנבין על מה מדובר. אומר רש"י, אשר ישחט שור וכסף, במוקדשין הכתוב מדבר, לא מדובר סתם בשור וכסף. לא, שור וכסף שהקדשת את זה לשם קורבן. איפה יודעים שהתורה מדברת על מוקדשין? שנאמר, אומר רש"י, תסתכל מה כתוב בפסוק הבא, להקריב קורבן. זאת אומרת, מדובר בקורבן שאתה, בהמה שאתה הקדשת אותה לקורבן. ואיפה אתה רוצה לשחוט את זה? או במחנה, מה זה נקרא במחנה, אומר רש"י? חוץ לעזרה, בתוך המחנה, אבל לא בבית המקדש. או מחוץ למחנה, אז בוודאי שזה מחוץ לבית המקדש. פסוק ד', אסור, בוא נראה מיד, פסוק ד', אל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני, לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. אומר רש"י, מה פירוש דם יחשב? כשופך דם האדם. זאת כאילו הוא הרג בן אדם.
וואו.
ככה מתייחסים לזה. שמתחייב בנפשו. עונש כרת. דם שפך. מה צריך להוסיף? הרי כתוב כבר דם יחשב לאיש ההוא. שתי המילים דם שפך לכאורה לא מיותרים בהבנת הפסוק. מה הוסיפה התורה את שתי המילים האלה? אומר רש"י, דם שפך לרבות את הזורק דמים בחוץ. התורה רוצה להוסיף לנו, מה יהיה אם הבן אדם לקח את הקורבן והביא את זה לבית המקדש ושחטו את זה בעזרה? אז במקום לזרוק את הדם על המזבח, זרק את הדם בחוץ, זה אותו דבר, אותו קראת אוכל. פסוק ה', למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם. מרש"י, אשר הם זובחים, מה הכוונה? אשר הם רגילים לזבוח אותו, באימה שהוא רגיל בדרך כלל לזבוח אותו בבית המקדש, תביא את זה לבית המקדש ואל תשחוט את זה בשדה. ואז אם תביא את זה לבית המקדש, אומר פסוק ו', וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני, פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני. תביא את זה לבית המקדש והכהן יעשה את התהליך הראוי והרצוי. פסוק ז', הפסוק האחרון לשיעור היומי, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. מה זה לסעירים? אומר רש"י, לסעירים לשדים. כשאתה לוקח קורבן ושוחט אותו
מחוץ,
אתה שוחט קורבן לשדים ולא חלילה, זה לא נחשב קורבן להשם. איפה רואים שסעירים זה שדים? מביא רש"י הוכחה מפסוק שכתוב בישעיהו, כמו ושעירים ירקדו שם. שם מדובר שישעיהו הנביא מתנבא מה יקרה לבבל. רוצה להגיד להם שבבל יתהפך כמו שסדום נהפכה. רוצה להגיד להם לא סתם שזה יתהפך, זה יהיה מקום כל כך שומם שמי שיהיה שם אחר כך זה רק שעירים, רק שעידים יהיו שם, אבל בני אדם לא יהיו. כל פנים רואים ששעירים פירושו שעידים.